אנחנו עכשיו נמצאים בפרק ד' בפרק ד' אנחנו היינו דיברנו על הגמרא במסכת כתובות בדף סמכוו. אז בואו רק נחזור מהר לעמוד כפתט, לעמודה השמאלית למטה, רק נראה עוד פעם את הסיפור. כתוב שם, תנו רבנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו הולכים אחריו. ראה ריבה אחת, נערה אחת, שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים. היא נוספת את השעורים, גרגירים של שעורה, מבין הצועה, גללים של הבהמה, בהמה של ערביים. כיוון שראתה אותו, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה לו, רבי פרנסני, אין לי אוכל. אמר לה, בת מי את? אמרה, בת נקדימון בן גוריון. היה מיליארדר של ירושלים. אמר לה, ממון אבי, חיכנו, לאיפה נעלם כל הכסף של אבא שלך? אמרה לו, רבי, לא כהדין מטלי מטליה בירושלים, הרי כך אומרים מושלי המשלים בירושלים, מלך ממון חסר, ואמרי לה, חסד. כלומר, אם אתה רוצה לשמור על הממון, כמו שהמלך שומר על האוכל, אז אתה צריך או לחסר אותו לצדקה, או לעשות איתו חסד, העניין הוא אותו עניין. ושל חמי חיכנו, בסדר, אבא שלך טוב, מה עם השבר שלך, כנראה גם היה מיליונר, חיכנו, אמרה לו, בא זה ואיבד זה. אז הפסידו את כל הכסף. אמרה לו, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? אמר להם לתלמידים, זכור אני כשחתמתי על כתובתה והייתי קורא 1,000 דינרי זהב מבית אביה חוץ משל חמיה. זה היה סכום אדיר. ואז הגמרא אומרת, בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל, בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. וכשאין אתם עושים רצונו של מקום, מוסר אתכם ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. וכולם שואלים, גם המערשה של המקום, גם המערן שואל כאן, מה זה בחר רבן יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל. אשריכם ישראל צריך לרקוד משמחה כשאומרים אשריכם ישראל. מה הכוונה? אז אומר המהר"ל, וזה היסוד שקשור לעניין שלנו, שרבן יוחנן בן זכאי בעצם הגדיר את המהות של כלל ישראל. הגדיר את המהות של כלל ישראל. כלל ישראל הם שייכים לצורה, לא לחומר. ומה זה אומר? בחומר אנחנו יכולים למצוא חיסרון. נכון, אמרנו שכל דבר יש לו את החומר שלו, חומר הגלם, ויש את הצורה, את המהות שלו, את התפקיד שלו, את הצביון שלו. אז אם למשל יש לנו שולחן, כן? אז השולחן הזה, החומר שלו זה עץ, עץ ואלומיניום וכל הדברים האלה. הצורה שלו זה שולחן, זה התפקיד שלו, זה המהות שלו. החומר, בגלל שהוא רק חומר, אז הוא יכול להיות או שלם או חסר, כמו פלסטלינה. אתה יכול לקחת חתיכה מהפלסטלינה ונשאר לך עוד פלסטלינה. אין לזה משמעות כל כך עם כמה יש שם. אפשר יותר, אפשר פחות. אבל בצורה זה לא ככה. בצורה אין כזה דבר שנקרא חצי צורה. אין כזה דבר. או שהצורה קיימת או שהצורה לא קיימת. כמו שאמרנו, שולחן שהוא לא שלם, כן? שולחן שיש לו רק שתי רגליים, הוא לא שולחן. זה לא חצי שולחן, נכון? יכול להשתמש בחצי שולחן, הוא בעצם לא עושה את התפקיד שלו בכלל. ברגע שתעשה לו 4 רגליים, או 3 רגליים לפחות, שהוא יוכל לעמוד בצורה טובה, אז זה כבר נקרא שולחן. אז זה ההבדל שבין הצורה לבין החומר. החומר יכול להיות בו קצת חיסרון, הרבה חיסרון, והוא חומר, הוא נשאר חומר. הצורה, או שהיא מתגלה, או שהיא לא מתגלה. בסדר? זה שני הקצוות. אומר רבן יוחנן בן זכאי, מתוך מה שאני רואה אותך עכשיו, הבת של נקדימון בן גוריון, אני רואה שעם ישראל המעלה שלהם היא מעלת הצורה. כי זה או שאנחנו נמצאים במקסימום, או שאנחנו נמצאים הכי נמוך שרק אפשר. אין משהו באמצע. אם היה משהו באמצע, אז זה אומר שהמעלה שלנו הייתה מעלת החומר, חס וחלילה. אבל אנחנו במעלת הצורה. לכן אם עם ישראל לא מתפקד כמו שצריך, לא עושים רצונו של מקום, אז נמצאים בדרגה הכי שפלה שרק יש, תחת בהמתן של ערבים. אומר המהר"ל, ויש לך להבין, אני חושב שפה סיימנו בפעם שעברה, ויש לך להבין, תחילת הקטע, מה שאמרו ולא עוד אלא ביד בהמתן של ערבים, מפני שהיא חומרית, ויש לה בהמה מציאות כוחות. כן? אז הבהמה של הערבים זה החלק העוד יותר נמוך, החלק החומרי של הערבים. והבן גם כן משמע כי הייתה מלקטת שעורין שאין מאכל בהמה חומרי. כן, השעורה הרי זה מאכל בהמה. דיברנו על זה, לא על, על מנחת סוטה, שזה מאכל בהמה. שזה מסעורים. שכלל המאמר הזה בא להודיע, כי כאשר אין עושים רצונו של מקום, אין לישראל מציאות נחשב כלל. ולכך הם נמסרים ביד בהמה. שמפני שהבהמה חומרית, מציאותה מציאות פחות ושפל. ומאכל החומרי שהבהמה מוציאה הייתה מלקטת. זה לא סתם, זה לא סתם שזה היה, שהבהמה עמדה מעל זה. זה מה ש... זה הצועה של הבהמה. כן? זה החלק השפל, הפסולת שהבהמה לא אוכלת. את זה היא לקחה. והנה הריבה, הנערה הזאת, עוד יותר פחות, עוד במדרגה יותר נמוכה מהבהמה, עד שאין נחשב מציאותה כלל. שהרי היא מלקטת מאכל החומרי מה שהייתה הבהמה מוציאה. ועניין זה אומר המהר"ל רמזה התורה באדם, אדם הראשון, דכתיב, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, נכון? וירדו בדגת הים, מה זה ירדו? מה הפירוש של המילה ירדו?
לרדות.
לרדות, מה זה לרדות? לשון שלטון, נכון? רמז לך הכתוב בלשון וירדו ולא כתב בלשון וימשלו בדגת הים, זה לכאורה היה יותר מתאים. אלא מה? אם הוא זוכה והאדם הוא בצורה למה, ראוי לו להיות מושל על הדברים החומריים, הם בעלי חיים שאינם מדברים, שהם במדרגת החומר, והצורה מושלת עליהם. זה אם הוא זוכה. אבל אם אינו זוכה, שאין הצורה בשלמות, הרי הוא ירוד לפניהם. ירדו, זה מתפרש לשני הצדדים, כן? או ירדו בתור ממשלה, אם הם זוכים, או ירדו מלשון ירידה, כן? שהוא שפל בפני ה... בפני בעלי החיים, שהוא נמסר ביד בהמה חיה ועוף שהם חומריים, כי הצורה השלמה אם אינה בשלמותה הגמור היא בטלה לגמרי. כן, היא לא מתגלה, היא לא מתגלה. ודברים אלו עמוקים מאוד מאוד בעניין הצורה בשלמות כאשר תצא ממדרגתה. כן, זה מה קורה כשהצורה יוצאת מהמדרגה שלה. אז היא נעלמת, היא לא מסוגלת לתפקד. אז או שהאדם הוא הצורה של כל העולם כולו, ואז הוא מוביל אותו ומושל עליו, או חלילה להפך, אז האדם נמסר ביד בעלי החיים. אז איפה מצאנו את זה למשל? מצאנו את זה אצל דניאל בגובה האריות, נכון? דניאל, משליחים אותו לגובה האריות, והאריות לא רק שלא טורפים אותו, אלא נכנעים לו. ואותם משרתים שניסו להעליל עליו את העלילה ולזרוק אותו לבור, אז כשדריווש שלח אותם, זרק אותם לתוך הבעריות, טרפו אותם. מה ההבדל? מה ההבדל? למה אותו לא ואותם כן? מסתום שהבשר שלהם לא היה יותר טעים מאשר של דניאל. אלא מה? זה הנקודה. העריות הבינו שדניאל הוא מעליהם. הם הבינו שהם החומר והוא הצורה. אבל האחרים, הם לא ראו אותם בתור צורה מעליהם. הגמרא אומרת שאין... על מי זה כתוב? אני חושב שעל כל בעל חיים. לא זוכר על מי זה. שהוא לא תוקף... הוא לא תוקף אף אחד, אלא אם כן הוא נדמה לו כחיה. על איזשהו בעל חיים. שהוא לא תוקף אף אחד, אלא אם כן הוא נדמה לו כחיה. זאת אומרת, אם הוא נדמה לו כאדם, אז הוא לא ייגע בו. הוא לא ייגע בו כי הוא מבין שהוא מעליו. אבל זה שאנחנו מפחדים ממנו והוא תוקף אותנו, זה כי אנחנו נראים לו כמו חיות. זה הנקודה. אומר המהר"ל, ומפני כי ישראל הם האדם באמת. כאשר אמרו זיכרונם בברכה, ביבמות סמך א', אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, שנאמר, ואתם צוני צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, זה המאמר של רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי הרי אומר שגוי שמת לא מטמא באוהל. נכון, יש לנו טומאה מיוחדת, טומאת אוהל, ומאיפה לומדים את זה? כתוב בפסוק, אדם כי ימות באוהל. זאת אומרת, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. אז כתוב, אדם כי ימות באוהל. ורב שמעון בר יוחאי אומר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. לכן, הגוי לא מטמא באוהל. סתם דבר מאוד מעניין, שאנחנו רואים שכמה שהאדם במעלה יותר גבוהה, במדרגה יותר גבוהה, ככה הוא מטמא יותר. נכון? מטמא גם באוהל. אז זו שאלה בפני עצמה, זה אולי בהזדמנות אחרת. בכל אופן, אז מה כתוב כאן? ולפיכך, כיוון שישראל הם האדם באמת, ולפיכך ייכנסו בגדר האדם אשר אמרנו למעלה. לכן, מה שקורה אצל האדם, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, זה נאמר באמת על כלל ישראל. כמו שהאדם הוא צורת בעלי חיים שאינם מדברים, וכאשר אין האדם על השלימות, אם האדם לא נמצא במצב שלם, הוא ירוד לפני בעלי חיים שאינם מדברים. ודבר זה ראוי לצורה מצד עצמה. כן? כי זה העניין של הצורה. ברגע שהיא לא שלמה, אז היא לא מתגלה. אם היא לא מתגלה, אז האדם נמצא בשפלות. לכך מצרים, אשר נקראים בשם החומר, כדכתיב אשר בשר חמורים בשרם, זוכרים? דיברנו על זה בפעמים הקודמות. כאשר לא היו ישראל בשלמות שלהם, היו משועבדים למצרים, הפך אשר ראוי להיות הצורה גוברת ומושלת. אז כל עוד עם ישראל לא במצב השלם שלהם, ומה זה המצב השלם שלהם? זוכרים מה הסימן לדעת שעם ישראל הגיעו למצב השלם? מה הסימן? מספר.
600,000,
נכון? 600,000. כל עוד עם ישראל לא מגיעים למצב הזה, זאת אומרת שעדיין הם לא שלמים. אם הצורה לא שלמה, היא לא מתגלה. אז לכן הם היו משועבדים למצרים.
זה לא מרמז על זה ששעבוד היה עונש?
עונש? למה עונש?
כי לא היינו ברמה המספקת, אז
זה מה שנקרא אין עושים רצונו של מקום. לזה אתה מתכוון. יכול להיות, אבל אני חושב שפה זה משהו אחר. זה הרי כתוב מפורש גם שהייתה פה בחינה של עונש, בשיעבוד של מצרים, בין אם זה על חטא מכירת יוסף, בין אם זה על במה ידע כי ירשנה, או משהו כזה. אבל אלה דברים שמצטרפים. הדבר העיקרי, אני חושב שהמהר"ל רוצה להגיד כאן, ונראה את זה גם מסוף הקטע עוד מעט, זה שהסיבה שבגלה היינו בשיעבוד, זה מכיוון שעדיין לא נולדנו. עוד לא הגענו למצב שבו אנחנו מסוגלים לעמוד על הרגליים שלנו. אחרי שאנחנו עומדים על הרגליים שלנו, אז שיעבוד זה כבר תוצאה של עונש. אבל פה פשוט תוצאה של חבלי לידה. בסדר? הנה, וידוע, כי כאשר היו ישראל במצרים, לא היו ישראל בשלמותם אשר ראוי להם, כי עדיין לא הגיעו אל 600,000. ולפיכך היה נותן המציאות, זאת אומרת, זה כך היה צריך להיות, כי יהיו ישראל משועבדים למצרים. זהו הטעם, מה שהיה שיעבוד ישראל תחת אומה החומרית, שזה המצרים. ופה אומר המהר"ל, וכמו כן תמצא באדם הפרטי. אם נסתכל כל אחד על עצמו, אנחנו נראה את אותו הדבר בדיוק. כאשר האדם אינו בשלימות והוא בילדותו, החומר מושל על הצורה. עד שהחומר מנהיג האדם הולך אחר דברים שמעשה גוף שהוא חומרי. ככה זה, כשילד קטן, כן? אז מי השולט, מי המוביל? החומר. החומר. הוא עושה שטויות של חומר, כל מה שמעניין אותו זה חומר, זה מתחיל במוצץ, וזה ממשיך בסוכריה, וזה עובר דרך אופניים, וממשיך דרך, לא יודע מה, אבל הכל, החומר הוא זה ששולט על הכל. מה נגיד, זה עונש לצורה? זה לא עונש, אלא הצורה עדיין לא הגיעה למצב מספיק שלם כדי שהיא תוכל להוביל את החומר. נכון? זה תהליך של התבגרות. עד שגדל האדם, ואז הצורה מושלת על החומר, והצורה מנהגת את האדם, ובהכרח החומר הוא מקבל הנהגה מן הצורה. כשאדם מתבגר וגדל, וכך מתחילה היו ישראל תחת יד מצרים, וכאשר היו שלמים, היו ישראל גוברים על מצרים שהם החומר והבן זה מאוד. אוקיי? אז יש פה בעצם תהליך של התבגרות, תהליך של שעם ישראל מתבגרים, ואז באיזשהו שלב יוצאים ממצרים. והנה מן הדברים אשר נתבארו היה ישיבת ישראל במצרים. אם מפני כי כאשר גזר השם יתברך שיעבוד על זרע אברהם, לא היה ראוי השיעבוד רק באומה שהם הפכים להם. וזה תמצא במצרים שהם הפך האומה הקדושה. זה קודם כל, זה ההסבר הראשון. אמר על חוזר על מה שאמר בהתחלה. שאלנו, למה עם ישראל משתעבדים דווקא במצרים? ואם אתם זוכרים בתורת כהנים כתוב שלא סתם השתעבדו במצרים, השתעבדו במקום המקולקל ביותר שיש, בדור המקולקל ביותר, האנשים המקולקלים ביותר שיש, ובגלל שישראל ישבו שם, לכן זה היה ככה. למה? אז הסבר ראשון, אומר המהר"ל, בגלל שעם ישראל צריכים להשתעבד באומה שהיא ההפוכה מהם. כי דבר מושפע ממשהו ההפך. כדי שעם ישראל יתחזקו במה שהם, צריך שיהיה משהו שהוא מתנגד לו. זה דבר ראשון. ועכשיו ההסבר השני, שהוא קומה שנייה על גבי ההסבר הראשון, גם מפני שכל עוד שאין הצורה בשלימותה, אין לה מציאות, והיא תחת רשות החומר, והחומר מושל עליה כמו שהתבאר למעלה. כן? זה היחס שבין הצורה לבין החומר, אז בהתחלה החומר מושל, ואחרי זה הצורה היא זאת שמושלת. ומפני שהמצרים נמשלים לחומר, וישראל לצורה הנבדלת, והחומר והצורה, במה שזה חומרי וזה נבדל מן החומר, הם הפכים, חומר והצורה, כמו שהתבאר, לכך היו בכל עניין שלהם הפכים. כן? כל דבר ודבר, יהודי ידע שכל מה שאני רוצה, המצרי רוצה בדיוק הפוך. זה היה ברור, זה היה ברור לחלוטין. וכאשר היו ישראל יותר בשלימות, כאשר היו ראויים לצאת לחירות ולקבל את המעלה האלוקית, לכך היה הפך להם מצרים לרעה ולחיסרון. ומפני כך, המקום אשר ישבו שם היו יותר מקולקלים, כמו שאמרנו. ושלמות ישראל גורם שהמצרים הפך להם. לכך המקום שישבו שם ישראל, אותם מצרים יותר מקולקלים מהכל. אחר שישראל גורם שיהיו מצרים הפך להם. אתם מבינים? אז בעצם מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה הכניס את עם ישראל לתוך מין מקום שלחיות בו זה כמעט בלתי אפשרי. זה להביא אותנו לקונפליקט הכי חזק שרק יכול להיות. הכי חזק, עם אומה שכל מה שהיא מדברת, עושה, חושבת, זה הפוך לגמרי מאיתנו. פשוט הפוך לגמרי. ולמה? כי זה קור הברזל. ככה הצורה הולכת ומזדקקת, הולכת ונשלמת. דרך אגב, אפשר לראות את זה, אני חושב, גם אצלנו, בצורה הפרטית. הרבה מאוד פעמים, מתי בן אדם תופס את עצמו? מתי בן אדם תופס את עצמו ועולה על הדרך? ברגע שהוא מגיע לאיזשהו מצב של איזשהו משהו קיצוני, חומרי שהוא עשה, איזושהי שטות נוראה שהוא עשה, ואז פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, וואי, איזה טיפש הייתי, איך עשיתי כזה? וזה גורם לשינוי ב-180 מעלות, נכון? אז מכירים כזה דבר? זוכרים כזה דבר? לא, אצלך היית ישר מההתחלה, מה?
יש לך
דוגמה? יש לי, לי בטח יש.
לא, זה בכלל משהו.
כן, 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 כן. שטויות של טינג'רס, נו? מה? לא.
לא מבין. אני לא מבין, מה? יש לך דוגמה.
למה אני מתכוון?
כן.
למשל. תארו לעצמכם בחורצ'יק בין 14-15, אוקיי? בין 14-15, שהוא ככה נגרר כל הזמן אחרי החבר'ה, ויש כל מיני דבלות צנועים, ופה בנות, וכל מיני דברים כאלה, ופעם אחת הוא מחליט לתפוס אומץ ולעשות איזשהו משהו שהוא באמת, באמת לא מתאים, באמת שטות נורא. ואז אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, יש כאלה, יש גם כאלה שלא, אבל יש כאלה שאחרי שהוא עשה את השטות הזאת, הוא פתאום מסתכל על עצמו ואומר, לאיפה הגעתי, ריבונו של עולם? לאיפה הגעתי? והמכה הזאת, היא זאת שמחזירה אותו בחזרה. אצל בעלי תשובה זה קורה המון. דברו כמעט עם כל בעל תשובה, אתם תשמעו את ה, את ה, את ה, את הפעם הזאת שפתאום הוא הרגיש שהוא, אני לא יכול להסתכל על עצמי, אני בסדר? ברור?
אז זה מה שקרה במצרים,
מה?
זה מה שקרה במצרים.
אז אני אומר, רגע, אז אני מסביר, זה לא בדיוק מה שקרה. אז העניין הוא שהצורה מתחילה לשלוט על החומר. מתי זה קורה? ברגע שהצורה תופסת, עד כמה זה נורא כשהחומר שולט. אתם מבינים? זה הרגע. כל עוד החומר נראה דווקא יפה ונראה נחמד והכל, אז אין סיבה. אין סיבה שהצורה פתאום תחליט, די, גמרנו. זהו, אני לוקחת את ה, אני לוקחת את הפיקוד, אני עכשיו שפט, ואני עכשיו אכוון את זה לאיפה שאני רוצה. לא, סך הכל טוב לה, נוח לה. אני עושה מה שבא לי, אני עושה מה שכיף לי, זה נחמד. צריך את, את הניגוד הזה, כדי שהצורה תגיד, זהו, אני לא יכולה להשאיר את זה אצלו בידיים. אני חייבת לקחת את זה אליי לידיים, ולהוביל. אוקיי? זה התהליך שעם ישראל עובר במצרים, ביחס שבינם לבין מצרים. אתם מבינים? עם ישראל הם הצורה, והמצרים הם החומר, והחומר הזה שולט, בית עבדים. החומר הזה שולט, וזה נכנס לתוך הראש של כל יהודי ויהודי. זה נכנס לראש של כל אחד ואחד. אני לא מוכן להיראות כמותם. אני לא מוכן להיראות כמותם. זה ממלכה שכולה חומר, כולה זימה, כולה זנות. לא מוכן. וזה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועובדים בפרך והכל. וזה מה שמחזק יותר ויותר ויותר את הצורה הפנימית של עם ישראל. אז נכון, כלפי חוץ, אז הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. זה לא רק כלפי חוץ, באמת הייתה בעיה פנימית. אבל הצורה האמיתית של עם ישראל הולכת ומתחזקת, הולכת ונשלמת. עד שיוצאים ממצרים. זהו, גמרנו, די, נמאס, אי אפשר יותר. לא, זה נכון, אני מסכים איתך. הקונטרסט הזה, הקונפליקט העצום הזה, זה לא נמצא היום בכל מקום בחוץ לארץ שאתה נמצא מול גויים. לא. זה לא, יש שם גם אנשים מאוד נחמדים ומאוד טובים. אבל במצרים, ששם עם ישראל נוצר, הקדוש ברוך הוא בכוונה הביא את עם ישראל למקום כזה, שזה מה שיהיה.
למה היה כל כך ההבדר שם במצרים, ולא רואים את זה היום, בחוץ לארץ? למה הם עשו המצרים,
כן.
שהם לא עושים היום?
זה הייתה, אני לא חושב שזה אותו דבר.
זה אותו דבר, הם עושים...
לא,
כן, אתה מדבר. כן, אבל אנשים היום גויים בחוץ לארץ הרבה יותר מוסריים מהמצרים אז. הרבה יותר. מה? אני לא יודע איך הגויים שם, אבל... כן. אז אני אומר, עד כדי כך נוראים? מה? אולי, יכול להיות. אתה חשבת על זה פעם שהבן שלך ייראה כמותם? היה ברור לך שלא.
לא, אף אחד לא יהיה, כי אנחנו יהודים.
100%. אחרי שאנחנו כבר יהודים, מצוין. אז אנחנו כבר שייכים לעם ישראל. יש לנו כבר את הקבוצה שלנו. אל תשכח, לפני יציאת מצרים זה לא היה. עוד לא היה בכלל כזה שנקרא עם ישראל. הייתה המשפחה של יעקב אבינו, והבנים שלהם. זה מה שהיה. בסדר? אוקיי. נמשיך הלאה. וכן מה שאמר, כי כנען יותר מקולקלים מהכל. בסדר? זה החלק השני של התורת כהנים. שעם ישראל מגיעים לכנען, לארץ כנען, וזה המקום המקולקל ביותר, הכנענים המקולקלים ביותר, ואותו דור היו מקולקלים ביותר, וישיבת ישראל גרמה להם להיות המקולקלים ביותר. אז עכשיו המהר"ל בא להסביר את זה. יש לך לדעת עניין כנען. צריך להבין מה זה כנען. כי כמו שאמרנו למעלה, כי ישראל הם כמו צורה נבדלת מן החומר, ויש צורה המוטבעת בחומר. וזאת הצורה היא צורה פחותה. אין צורה פחותה, הכוונה היא צורה בזויה. איך אומרים את זה באנגלית?
Lowly.
מה?
A lowly one.
כן, שפלה, נמוכה, נכון. נכון. כן, צורה שהיא שפלה. וכאשר אמרנו כי מצרים נקראים חמורים ונמשלים כבהמה, ככה כנענים גם כן דומים לזה. ועליהם נאמר, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. כן, זה בפרשת העקידה. ושם מדובר על אליעזר ועל ישמעאל. כי הצורה המוטבעת בחומר נמשל כחומר. ויש לה משפט החומר בכל מעשה. ולפיכך הכנעניים הארורים דומים למצרים, כי המצרים הם החומר, וכמו כן הכנעניים הם הצורה הפחותה הארורה אשר היא מוטבעת בחומר. ולפיכך יימשך לה מן הדברים אשר יימשכו אחר החומר ושווים בכל דבר. טוב, אז את זה אנחנו צריכים לנסות קצת להסביר. מצרים עד עכשיו הבנו, מצרים זה חומר. חומר. כנעניים, אומר המהר"ל, זה לא בדיוק חומר. זה צורה שמוטבעת בתוך החומר, נמצאת בתוך החומר. מה זה? ולכן הוא אומר זו צורה שהיא ארורה. אז מאיפה הסיפור הזה מתחיל? אז הפרשה הראשונה שבה אנחנו רואים את זה, זה בפרשת נוח. שם בעצם כנען קיבל את הארור שלו. אז בואו רק נקרא מהר את הפסוקים בפרק ח' אחרי היציאה מהתיבה. פרק ת' סליחה. אחרי היציאה מהתיבה, פסוק י' ח'. אז אני אקריא את זה, בסדר? ויהיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ. נפצה ספרדת, כן? ויחל נוח איש האדמה, ויתה קרם. ויחל, התחלה, או לשון חולין, נתה קרם. הוא מאוד רצה יין. וישת מן היין וישקר, ויתגל בתוך אוהלו. וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. אז אם בנו הקטן הכוונה היא לחם או לכנען, לא ברור כל כך, אבל רש"י אומר בנו הקטן הכוונה היא לא קטן בשנים, אלא קטן הכוונה היא בזוי. בנו הקטן בזוי. ויאמר ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. פה הכללה. ויאמר ברוך השם אלוקי שם, ויכנען עבד למו. יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם, ויכנען עבד למו. זה הסיפור כאן. כאן כנען מקבל את הכללה. רואים שזה בגלל הסיפור הזה. מה היה בסיפור הזה כל כך נורא? לא כתוב פה כל כך. כתוב שנוח שתה יין והשתכר ויתגל בתוך אוהלו, ויתגל אנחנו מבינים שהכוונה היא, כן, שהערווה שלו הייתה מגולה, כן? זה גם ערווה, דרך אגב, זה לשון של גילוי, אחרי שהיא מסביר בכמה מקומות את ערוות הארץ, באתם לראות ערוות הארץ, הכוונה היא גילוי. אז נוח מתגלה במצב שהוא נעים, זה באמת, זה מביך, וחם רואה את זה, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם. וערוות אביהם לא ראו. לא כל כך ברור. בסדר, חם ראה, הלך ואמר להם, לקחו את הבגד וכיסו אותו. נו, אז מה כל כך נורא? מה היה שם כל כך נורא? אז עוד אפילו לפני מה שחזל מספרים לנו על מה שקרה פה, אבל כבר מתוך פשט הפסוקים הרמב"ן מדייק. הרמב"ן אומר, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ. למה צריך להגיד לנו את הבחוץ הזה? בשביל מה? ויגד לשני אחיו. בחוץ אונקלוס מתרגם, וחבי לטרין אחוי בשוק. בשוק. זאת אומרת, שחם הלך וסיפר את זה בחוץ. זה משהו שלא מספרים אותו בחוץ. הרמב"ן אומר, זה היה לגלוג. הוא עשה את זה בדרך לגלוג. תראו איך אבא נראה. תראו איך אבא נראה. ופה עכשיו נדייק קצת יותר בפסוק. וירא חם אבי כנען, לעומת שם ויפת, ופניהם אחורנית וערוות אביהם לא ראו. נכון? הוא ראה, והם את ערוות אביהם לא ראו. זאת אומרת, שחם ראה. חם ראה, הוא לא ניסה למנוע את עצמו מלראות. הוא ראה. וכאן בעצם זה מתחיל להראות לנו את הכיוון של חם. וזה מעניין שהתורה אומרת פעמיים שחם הוא אבי כנען. פעם הראשונה זה בתחילת הפרשה הזאת, וחם הוא אבי כנען. הפעם השנייה זה וירא חם אבי כנען את ערוות אביו. פעמיים זה. ואז על זה אומרת התורה אחרי זה, ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לך, וחם הוא אבי כנען. זאת אומרת, אני לא, כיוון שלא זה הנושא שלנו, אלא מהר"ל, מה שרואים פה זה ככה. בעצם נוח, כאשר הוא יוצא מתוך התיבה, אז יש לו נפילה. יש לו נפילה. ויחל נוח איש האדמה. איש האדמה, איזה ביטוי נמוך זה, כן? ככה לקרוא לנוח. איש האדמה, ואיתה קר, והוא שותה מהיין, ומשתכר, ומגיע למצב מאוד מאוד לא נעים. מצב מאוד לא נעים. עכשיו השאלה היא, כשאתה רואה את אבא שלך במצב כזה לא נעים וכזה נמוך, אז מה אתה עושה? אתה ממשיך את זה? או שאתה עומד מעל זה ומנסה כמה שיותר לסגור את הסיפור הזה? וזה היה הבדל בין שם וחם, שם ויפת, לבין חם. חם המשיך את המצב. הוא רואה והוא מספר בחוץ. שם ויפת מנסים לחסות, וערוות אביהם לא ראו. קל וחומר, מה שחזל מספרים, שזה לא רק שהוא ראה, אלא יש אומרים סרסו, ויש אומרים רבעו. וכשרשי מסביר למה הוא סרס אותו, למה חם עשה את זה לנוח, אז אומר פה רשי ככה, הוא מה ראה חם שסרסו? שמעו טענה. אמר להם לאחיו, אדם הראשון, שני בנים היו לו והרג זה את זה בשביל ירושת העולם. ואבינו, יש לו שלושה בנים, ועודנו מבקש בן רביעי. מה, הוא מטורף? שניים רבו ביניהם כל כך, אז עכשיו שלושה וצריך עוד אחד? זאת הייתה הטענה שלו, זאת הייתה האידיאולוגיה. זה אני חושב מה שמתכוון המהר"ל להגיד, שזה לא חומר, זאת צורה שמוטבעת בחומר. למה הכוונה? זה חומר עם אידיאולוגיה. זה חומר עם אידיאולוגיה. זה לא סתם שהוא עושה רק את מה שבא לו. יש לו אידיאולוגיה של חומר. אידיאולוגיה של חומר זאת אידיאולוגיה שפלה. זאת אידיאולוגיה שהיא לוקחת את הדברים הנמוכים ומנציחה אותם. הרי מה אתה בעצם רוצה? מה אתה אומר? אם כשיש לאדם הראשון שני בנים הם רבים ביניהם, אז מה המסקנה שלך? אז המסקנה שלך היא, אז אם ככה שיהיו כמה שפחות ילדים. נכון? כי כל מה שיוצא מילדים שנולדים זה רק צרות. אז אם ככה, אז בוא נוריד את כל הזה וגמרנו. זה בדיוק ההפך מההבנה של מה זה אומר בן אדם. נכון? יש פוטנציאל גם למריבות. אבל ככל שהעולם מתרבה יותר, אז ככה גם יש יותר נשמות בעולם. ואפשר גם להגיע לגבהים יותר גדולים. אבל חם לא רואה את זה בכלל. חם הוא צורה שמוטבעת בחומר. זה חומר עם אידיאולוגיה. אז זה מה שנקרא ארור כנען. ארור כנען זאת אומרת, זו צורה שהיא ארורה. צורה שהיא ההפך מהצורה של כלל ישראל. אוקיי? ולכן, והיא כנען עבד לעמו. עבד עבדים יהיה לך, בגלל הדבר הזה. אז בואו נחזור בחזרה למהר"ל. אומר המהר"ל, וישראל, בסדר? יש לכם בעמודה הימנית, למטה. וישראל, הם הצורה הנבדלת בלתי מוטבעת בחומר. ומפני שהצורה המוטבעת היא צורה פחותה, נאמר עליה ארור כנען וגומר והיא כנען עבד לעמו. שהצורה המוטבעת היא צורה ואין למות אשר ראוי לצורה. שראוי שתהיה הצורה נבדלת, כך צריכה להיות צורה. והיא הצורה הזאת צורה חסרה וארורה. זה מין בריאה משונה כזאת, מוטיישן, מוטציה כזאת, כן? צורה שכל העניין שלה זה להפוך את החומר לאידיאולוגיה. צורה שמוטבעת בחומר. והצורה הזאת המוטבעת אינה בן חורין, רק משועבדת לצורה הנבדלת. וזה בשביל חיסרון הצורה המוטבעת שהיא צורה חסרה. אוקיי? זה ברור? לכן הצורה הזאת היא צורה שהיא עבד. עכשיו אתם מבינים מה אברהם אבינו אומר לאליעזר? כשאליעזר מנסה להציע את ההצעה, אולי יצחק יתחתן עם הבת שלי, אומר לאברהם אבינו, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. מה זה? למה הוא התכוון? אליעזר היה תלמיד חכם עצום, דמשק אליעזר דולה ומשקה מתורתו של רבו. אז מה? מה חסר לך? תראה איזה שידוך נהדר. לאן אתה הולך? מה, והאחות של לבן זה יותר טוב? זה שידוך יותר טוב? אבל אברהם אבינו הוא מסתכל לעומק של הנפש של אליעזר, ואומר לו עם כל מה שאתה, אבל הצורה שלך היא צורה חסרה. ומכאן אי אפשר לבנות את עם ישראל. עם ישראל צריך להיבנות מצורה שהיא שלמה, מצורה שהיא נבדלת. אז נכון, אתה הצורה הכי טובה של זה. אתה באמת הצורה הכי טובה של זה. כן? כמו טווי, העבד של רבן גמליאל. כן? אבל באמת תלמיד חכם עצום, והיה מדקדק במצוות והכל. נהדר. אבל אתה עדיין עבד. אתה עדיין עבד כנעני, אתה עוד שם. אז זהו. והדברים האלו אומר המהר"ל הם דברים עמוקים מאוד ומופלאים. והכל נרמז בעניין אברהם והחמור אשר רכב עליו ונערב עמו, אשר אמר להם שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור, כי אברהם דומה לצורה הנבדלת והחמור הוא החומר, ושתי נערב אשר אמר להם שבו פה עם החמור, והם הכוחות אשר הם חומר והם מוטבעות בחומר, ולפיכך אמר להם שבו פה עם החמור, עם הדומה לחמור. בוודאי הנה ישראל כמו הצורה הנבדלת, ומצרים הם החומר אשר אמרנו לך, והכנעניים הם הצורה המוטבעת בחומר אשר הוא ארור מטעם אשר אמרנו לך למעלה. וכבר אמרנו לך למעלה כי הצורה הנבדלת, אני לא בטוח, יכול להיות שהמהר"ל רומז לזה, השאלה היא ישמעאל לאן הוא בדיוק שייך, לאן הוא שייך? בסופו של דבר הוא התחתן עם אישה מארץ מצרים, נכון? ושני הנערים, חז"ל אומרים שזה היה אליעזר וישמעאל. אז אם באמת אנחנו דנים את ישמעאל באיזושהי צורה כאבא של מצרים, אז באמת כאן זה נרמז. החומר והצורה שמוטבעת בחומר. שבו לכם פה עם החמור. כן? וכבר אמרנו לך למעלה כי הצורה הנבדלת הוא הפך החומרית. ואיך הצורה שלמה הנבדלת, הפך הצורה המוטבעת החומרית הארורה. כן? עם ישראל הם ההפך ממצרים, כי הם החומר, והם ההפך מכנען, כי זה הצורה המוטבעת בחומר. החילוק יש בין שני אלו הדברים. כי הצורה הנבדלת הוא הפך לחומר, ומכל מקום יש להם ייחוס וחיבור מצד שהחומר והצורה מתייחסים. עדיין יש איזשהו קשר, איזשהו יחס, כן? relationship, בין החומר לבין הצורה. אם שהם הפכים ביחד, למרות שהם הפוכים אחד מהשני, יש קצת התייחסות והתאחדות בין הצורה או בין החומר. כי ההפכים כמו אלו, ההפכים מהסוג הזה, בוודאי מתייחסים, יש ביניהם יחס, כמו לובן והשחרות, כן? לבן ושחור, אבל גם שהם הפכים, מתייחסים זה לזה, כי שניהם הם נכללים במראה, והם כוללים המראה, שזה נוטה לקצה הלובן, וזה נוטה לקצה השחרות, נכון? בסדר? לבן בקצה האחד, שחור בקצה השני, אבל זה שני קצוות של דבר אחד. וכל הפכים בעולם הם תחת מין אחד. כן? תמיד כשיש לך הפכים, מתוק וחמוץ, או משהו כזה, זה שני הפכים וזה חלק מדבר אחד. ואם לא כן לא היו הפכים, כמו המתיקות והשחרות, שאינם הפכים, כן? מתוק ושחור זה לא שני הפכים, ואינם תחת מין אחד. כך ישראל ומצרים, אף על גב שהם הפכים, כי ישראל הצורה הנבדלת, ומצרים הם החומר, מכל מקום שייך ייחוס ביניהם. כי החומר והצורה משלימים מציאות אחד, ודבר זה התייחסות בוודאי. בסדר? אז יש איזשהו יחס בין ישראל לבין מצרים, כמו שיש יחס בין הצורה לבין החומר. אנחנו עכשיו נגיד את זה בעל פה, נראה את זה בפעם הבאה בעזרת השם, אבל בין הצורה לבין צורה שמוטבעת בחומר אין יחס, שמה אין חיבור, שמה אין חיבור, כי זה שתי צורות, אחת צורה נבדלת, אחת צורה שמוטבעת בחומר. לכן אומרת התורה, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, ובנים שנולדים להם בדור שלישי יכולים להיכנס לכלל ישראל, נכון? אבל על הכנענים נאמר אחד מהשניים, או שהוא עבד שלך, או אם הוא לא עבד שלך, לא תחיה כל נשמה. אין חיבור. אתה לא יכול לקבל אותו כמו שהוא. אתה לא יכול. או בתור עבד, או שאתה הורג אותו. בגלל שהם, זאת צורה אחרת. זאת אידיאולוגיה אחרת. המצרים סתם חומר. סתם חומר. אז אפשר עוד איכשהו לדבר איתם. אבל עם הכנענים בכלל אין על מה לדבר. בסדר? טוב, נעצור פה. יש כוח.